פעם אחת חל ארבעה יום בשבת. שאלו אותי ראי הזקן, פסח מהו שידחה את השבת? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת? הרבה מ-300 פסחים יש לנו בשנה ודוחים את השבת. חברו עליו כל העזרה. אמר להם, תמיד קורבן ציבור ופסח קורבן ציבור. מה תמיד קורבן ציבור ודוחה את השבת? הפסח קורבן ציבור ודוחה את השבת. דבר אחר, נאמר בתמיד מועדו, נאמר פסח מועדו. מה תמיד שנאמר במועדו דוחה את השבת? הפסח שנאמר במועדו דוחה את השבת. ועוד, קל וחומר. ומה תמיד שאין חייבים על הכרת דוחה את השבת? פסח שחייבים על הכרת אהודין שידחה את השבת? ועוד, מקובלים מרבותיי, שפסח דוחה את השבת, ולא פסח ראשון אלא פסח שני. לא פסח ציבור אלא פסח יחיד. אמרו לו, מה יהיה על העם שלא הביאו סכינים או פסחים למקדש? אמר להם, הניחו להם רוח הקודש עליהם. אם אין נביא הם, בני נביא הם. מה, עשו ישראל, באותה שעה, מי שפסחות עליה תמנו בסמרו. גדי, קשרו בן קרנב. והביאו סכינים...
קשרו
בן קרנב, כן. והביאו סכינים או פסחים למקדש ושחטו את פסחיהם. בו ביום מינו אותי לנשיא והיה מורה להם בהלכות פסח.
אז זאת התוספתא. עכשיו, בואו נקרא קודם, בבלי או ירושלמי?
ירושלמי.
ירושלמי. מישהו קורא ירושלמי? מי קורא?
מפניתי. זו הלכה נאמר מזקני יתרה. פעם אחת חל 14 יום שבת. כולנו יודעים אם פסח דוחה את השבת אם לא. אמרו, יש כאן בבלי אחד, בהלל שמו, ששימש את שמעיה והתליות. יודע אם פסח דוחה את השבת אם לא. אפשר שגם אם לא תוחלת. שלחו ביקרות. אמרו לו, שמעתי מימיך כשחל 14 יום בשבת, אם דוחה את השבת אם לא? אמר להם, אין לנו לפסח אחד בלבד דוחה את השבת בכל שנה? והלו כמה פסחים ידחו את השבת בכל שנה? איתן יתני 100, איתן יתני 200, איתן יתני 300. מה נאמר 100? תמידין. מה נאמר 200? תמידין למוספי שבתות. מה נאמר 300? תמידין למוספי שבתות שהם טובים של ראשי חודשים ושל מועדים. אמרו לו, כבר אמרנו שיש לך תוחלת.
שיש ממך תוחלת.
התחיל דורש להם קש. נקרא נכון המדרש.
כן!
לכן דורש להם מקש ומכל נכון או מגזרש? מקש. רואים תמיד קורבן ציבור ופסח קורבן ציבור. מה תמיד קורבן ציבור דוחה שבת? אף פסח קורבן ציבור דוחה את השנה. מכל נכון, מה אם תמיד שאין לך יבין עשייתו כבד? דוחה את השנה. פסח שחלין עשייתו כבד אינו דין שידחה את השבת? מגזרש היה, מה בתמיד במועדו? שנאמר בפסח במועדו. מה תמיד שנאמר בו במועדו דוחה את השבת? אף פסח שנאמר בו במועדו דוחה את השבת. אמרו לו, כבר אמרנו אם יש תוחלת מבבלי.
יש תוחלת מבבלי.
כן, שאמרת, יש לו תשובה? לא, אמרת לי תמיד שכן יש לו קצבה, מה הפסח שאין לו קצבה? כמה חומר שאמרת, יש לו תשובה? לא, אמרת לי תמיד שהוא קודשי קודשי, מה הפסח שהוא קודשים קלים? זירה שלו שאמרת, שאין לנו נגזר שלו מעצמו. רבי יוסי ברבור.
רגע, נדלג על הקטע הזה.
אוקיי.
אף על פי,
אף פי שאני יושב בדורש להם כל היום, לא קיבלו ממנו. עד שאמר להם, יבוא עליי, כך שמעתי משמעי על החדיון. כיוון שמינו כך, עמדו מינו אותו נסיעה להם. כיוון שמינו אותו נסיעה להם, צריכים לתקרם דברים, אומרים, מי גרם לכם לצריך ולבלי על זה? לא היה שלא שימשתם משתי גדולי אדם משמעי על החדיון, שהיו שום מצליחת? כיוון שכן תרם בדברים, נדמה לך ממנו. אמרו לו, מה לעשות לעם ולא יוסי כנראה? אמר להם, המלאכה הזו שמעתי ושכחתי. אלא ניחו לישראל, אינם נביאים, בני נביאים. מיד כל מי שהיה בזכות עליה, תוכלה בגזרתו, גדי היה כושרה בגרונם, ידעו בישראל נביאים סכיניהם, אם להם. כמעט שראה את הנושא נזכר אל ההלכה, ואחר כך שמעתי נשמע בהתאם.
כן. נתחיל, מה שווה בספר תורה בירושלמי ומה שונה? מה שווה? או שאת, או אתם רוצים שנקרא גם את הבבלי ונעשה את ההשוואה עם כולם?
זה דברים ששכחתי
אצלם. אפשר לעשות עכשיו השוואה, השוואה עם ההוכחות. שתי מביאים את שתי ההוכחות, גם זה השוואה וגם כאן בחומר.
אוקיי, נתחיל עכשיו. מבחינת התוכן, מבחינת התוכן, יש הבדלים?
יש הרבה תוספות
בירושלמי. מה?
זה באמת ארוך בירושלמי. לא מבין. יש
יותר
בירושלמי.
אבל... פעם אחת חל 14 ביום בשבת. שווה לשניהם?
כן.
שווה. העובדות המוצקות. נכון? יש, אפשר לראות מה המסורת המוצקה של הסיפור הזה?
כן.
דרך ההשוואה בין התוספת על הירושלמי? נכון? פעם אחת חל 14 יום בשבת, שאלו את הלל הזקן, האם בבלי, לא בבלי, זה רק בירושלים. האם שלחו לקרוא לו, זה רק בירושלים. אבל ששאלו את הלל, זה בשניהם. התשובה שלו, הרבה מ-300 פסחים יש לנו בשבת וחיים את השבת, היא בירושלמי מופיעה כ3 אפשרויות של ברייתות, והיא האפשרות הרדיקלית. זאת אומרת, 300 פסחים, הרבה מ-300 פסחים של שנה דוחים את השבת, מכיל כבר את 3 האפשרויות, ומקצר אותן. אז האיתנאי איתנאי הזה הוא פירוט של שורה אחת, הרבה מ-300 פסחים שלנו בשנה, ומפרטים את זה. אבל אין פה משהו שונה מהותי. חברו עליו כל העזרה. חברו עליו כל העזרה, זאת אומרת שהיה בלגן גדול. אז זה אנחנו שומעים בירושלמי, שלחו, קראו לו, אמרו בבלי, כן, כבר אמרנו אם יש תוחלת מבבלי, כל... חברו עליו כל העזרה בקיצור, בתוספתא אומר שהיה רעש גדול. זה היה... בעיניהם מוזר ומדהים ומפתיע ולא ברור, ואנחנו נצטרך לשאול את השאלה שהירושלמי שואל, ומי שואל את השאלה הזאת? מי שואל את השאלה הזאת? רבי אבון. והלא אי אפשר לשני שביעית שיחול 14 להיות משבת? למה התעלמה לך מהם? מה? לא קרה לפני זה? איך זה יכול להיות? איך לא ידעו את זה? למה זה חידוש? כדי לתת גדולה להילל זה לא תירוץ. ירושלמי לא עונה על השאלה, נכון?
כן, וסומכים, החכמים סומכים על העם שהם יודעים מה לעשות, אבל החכמים לא יודעים. כאילו, האם החכמים הם גם לכאורה חלק?
נכון, בדיוק. אז יש פה כמה וכמה שאלות. חברו עליו כל העזרה, יש פה משהו מפתיע. וירושלמי זה נאמר בצורה... לא ידעו, לא היו יודעים. בתוספתא זה שאלו את הלל וחברו עליו, וכל העזרה השתגעה מהתשובה, וחברו עליו כל העזרה. בירושלמי זה לא היו יודעים, ושלחו לקרוא לו, ואמרו, יש תוחלת, אולי יש תוחלת, מה פתאום, איזה תוחלת תהיה לי בבלי. אבל הדברים המוצקים רואים שיש גרעין, מסורת ברור שלא, חלוק בדברים העיקריים, נכון? זה אין ספק בזה. עכשיו, מה התשובות שלו? התשובות שלו זה קורבן ציבור וגזירה שווה וקל וחומר. בתוספת, וכן בירושלמי. נכון? כדבר רביעי...
זה המסורת.
עכשיו, בתוספת הוא אומר ישר, ועוד כך מקובלני מרבותיי. מקובלני מרבותיי. אני מדלג רגע על שאלת הסכינים. בו ביום עינו את הלב נשיא ויאמור אליהם ללכות הפסח. זה פשוט, זה חלק, זה... כן, אבל הירושלמי זה, הדרמה היא יותר גדולה. רק כשהוא אמר להם את הדבר האחרון של מסורת, רק אז מינו אותו. רק אז הסכימו לקבל אותו. כל זמן שהוא אמר להם פלפולים, לא היו מוכנים לשמוע. ואמרו שעל כל דבר יש תשובה, יש טענת נגד, וזה לא מופיע בתוספת הטענות הנגד. אבל כן מופיע בתוספת העניין של טלטול הסכינים, בלי שמעתי ושכחתי. ומה יהיה על העם שלא הביאו סכינים ופסחים? זאת אומרת שהדיון הזה לפחות סופו מתנהל, ערב שבת, נכון? ביהוד ג' אין זמן, אין זמן מספיק להודיע לעם להביא סכינים מראש. נכון? אחרת אין משמעות לשאלה מה יהיה על העם שלא הביאו סכינים. תודיעו להם להביא. גם את זה צריך להסביר.
למה זה שאת הסכינים צריך להביא מראש ולא את הקורבן עצמו?
לא מדברים אותו.
זאת שאלה של מכשירי מצווה.
אבל גם הבהמה היא מכשיר מצווה כדי...
לא, היא לא מכשיר מצווה, היא המצווה בעצמה.
אני לא צריך לטלטל אותו.
כן, אבל הבהמה היא יכולה ללכת בעצמה. היא הולכת, אתה לא צריך סכום אותה. הלאה. אז העניין של טלטול הסכינים מופיע בשני המקומות, זה חשוב מאוד. זה יהיה בשבילנו מפתח להבין מאיזה בית מדרש נמסר הסיפור הזה. מאיזה בית מדרש בטוח ומאיזה בית מדרש בוודאי לא. מה עוד יש לנו? יש לנו תשובות הנגד שיש בירושלמי ואין בו בבלי. ואין בתוספת. עכשיו בואו מישהו יקרא את הבבלי. נראה מה משתקף שם. נו, מי קורא?
תנו רבנה. הלכה זו בתלמד ובבית אלה. פעם אחת חל 14 להיות לשבת שכחו ולא ידעו אם פסח לא חי את השבת. אם לא. אמרו כלום יש אדם שיודע אם פסח לא חי את השבת אם לא. אמרו להם אדם אחד יש יעלה מבבל וילל הבבלי שמו ששימש לגדולי הדור שמעיה על התליון ויודע אם פסח לא חי את השבת אם לא.
זה דומה לתוספת או לירושלמי? לירושלמי, ברור. כן.
שלחו וקראו לו, אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת ממה? ואמר להם, כי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, ולא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת.
ה-200 הזה, מה זה? הרבה יותר מ-200. תמידים ומוספים, תמידים ומוספי שבתות, עם אופציה לכל השאר, נכון? והוא לא רוצה להגיד 300. כי למה? זה הרי לא קצוב, זה הרי אין, זה יכול להיות, נכון? השבתות של החגים, זה יכול להיות ככה וככה, זה דבר משתנה. הוא לא רוצה להגיד, הוא לוקח 200 כדבר סגור ודאי, אתם יודעים מה מוספי שבתות, נכון? 50 כפול 4, זה קצת יותר, כי יש יותר, והוא אומר הרבה יותר, זה בלתי מוגבל, ואת הבלתי קצוב הוא לא מונה. זאת אומרת, זה ההיגיון של הברייתא האמצעית שיש בירושלמי. הוא לא עושה את הפירוט הזה, אבל הוא גם לא אומר את המקסימום של התוספת אומרת. זה די ברור.
אפשר... לא הבנתי את ה...
הרבה יותר מ-200. למה זה 300? הירושלמי מסכים בדיוק. מה דאמר 100? תמידים. מה דאמר 200? תמידים ומוספי שבתות. מאן דאמר 300 תמידים ומוספי שבתות של ימים טובים ושל ראשי חודשים ושל מועדות. כמה פעמים ראש חודש חי בשבת? קורה, נכון?
כן.
אבל זה לא קצוב. אם תיקח שבתות כל המועד, שבתות חול המועד ושבתות של ראשי חודשים במשך השנה, אז יש לך בסך הכל עוד, פרים ואילים וכבשים וסעיר של החג, של הרגל ושל ראש החודש. אם יש, כמה יש שם, שני פרים ועיל אחד או שבעה כבשים וסעיר, נגיד פעמיים שלוש ועוד אחד של סוכות שיש הרבה קורבנות, זה לפחות 100 קורבנות, זה ה-300. אבל זה לא קצור, כי זה משתנה משנה לשנה. אז הבבלי מעדיף לומר 200, הרבה יותר מ-200. התוספתא לוקחת את הרדיקלי ואומרת, הרבה מ-300. זה מאוד ברור. הלאה.
אמרו לו, מניין לך, אמר להם, נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו אמור בתמיד דוחה את השבת, אך מועדו אמור בפסח דוחה את השבת.
מה ההבדל הגדול? מה הוא לא אומר?
הקש ותקל וחומר.
אתה הקש, הוא תקל וחומר הוא יביא. מה הוא לא אמר? שזה קורבן ציבור. אתם רואים שיש מחלוקת בו בלי ירושלמי עם פסח או קורבן ציבור?
אתם רואים את זה?
זה מדהים. זה הדבר הראשון שמצאנו, שהוא לא חלק מהסיפור, אלא הוא במהות, הוא בגרעין. נכון? הבדל, עד עכשיו לא מצאנו אף הבדל מהותי. זה הכל באיך מספרים את הסיפור. תפאורה וצבע ו... נכון? תיאורים מסביב. רמזים יפהפיים וחביבים, אבל לא מצאנו הבדל במהות עד רגע זה. האם פסח הוא קורבן ציבור או לא? בבבלי הוא לא קורבן ציבור, בתוספת הוא הירושלמי, כן. הלאה.
ועוד כאן נכון, מה תמיד שאיננו שכרת לא חיית השבת? פסח שאיננו שכרת, אינו דין שלא חיית השבת. מיד הושיבו בראש מינו נשיא עליהם, ויד הורש כל היום כולו ולכות את הפסח.
על סמך מה הושיבו אותו? שהוא יודע ללמוד. שהוא למדן. נכון? הבבלי, מטפח את הלמדנות. אתם מבינים איך זה מתחבר לשיעור הקודם? תלמוד גדול ומעשה גדול, פה יש תלמוד גדול. מי שיודע ללמוד הבבלי מטפח את זה, ואומר שזה הביא למינויו. ואילו התוספתא והירושלמי חוששים מזה, ואומרים, מסורת המעשים, מי קובע את המסורת, רק המסורת. עד שלא אמר שמעיה ואבטליון, אף אחד לא רצה לשמוע, כי אפשר לפי התוספתא, בלי לספר לנו על הוויכוח בירושלמי, מפני שיש אפשרויות לדחות את כל הלימודים האלה. הלאה?
התחיל לקטר עם דברים, אמר להם, מי גרם לכם שאליהם בבל ואין עשה לכם? מצלול שהייתה בכם שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון.
בהשוואה לירושלמי, מי גרם לכם להצטרך לבבלי זה? לעומת הבבלי שאומר מי גרם לכם שאלני בבל, הערכה אחרת על הבבליים כמובן, זה פשוט, כן, זה בעיקר ניסוח. אמרו לו
רבנו שכח ולא הביא סכין מאיר שבת, מהו? אמר להם הלכה הזו שמעתי ושכחתי.
עכשיו שימו לב לניסוח, לא מה יהיה על העם שלא הביאו סכינים?
תיאורטית, כאילו מה זה?
השאלה יותר תיאורטית, נכון? כיוון שכנתרה, אמרו לו מה לעשות לעם ולא הביאו סכיניהם, את השאלה בתוספת בירושלמי היא דומה, היא בלחץ, יום שישי בצהריים. מה זאת השאלה בבבלי היא תיאורטית? שכח ולא הביא סכיניהם שבת, מה הוא... כמקרה, כולם הביאו, רק יש מי... אמר להם, אז תמשיך.
אמר להם, הלכה זו שמעתי ושכחתי, אלא אנחנו בישראל, אם אין נביאים, אין נביאים. ומחר, מי שפסחו תלה, תוכבו בצימוע. מי שפסחו בדי, תוכבו בין קרב, רם העשה במזכר הלכה, ואמר כך מקובלם, מפי שמעיה ואבטליון.
במהות זה כמו הירושלמי. נכון? שמעתי ושכחתי, יש לי פה איזה ביקורת על זה שהוא התגאה עליהם, התחיל מקנטרן, אז נשתכח ממנו, והוא נזכר כשהוא ראה מעשה. כן, זה ממש כמו הירושלמי. וההמשך הסיפור, זה לא בעצם הולם את שכח ולא הביא סכין מערב שבת, כי ההמשך מראה שהייתה בעיה כללית. אז הניסוח של הבבלי רק של השאלה הוא ניסוח יותר תיאורטי, אבל באמת זה היה, זו הייתה שאלה דוחקת. בתוספתא גם לא כתוב, הלכה זו שמעתי ושכחתי. לא כתוב, לא כתוב קינטרן, כמו שלא כתוב בבלי, ולא כתוב הלמי בבל, כל הצבע הזה איננו. התוספתא לא אומרת על זה כלום, היא לא אומרת הפוך, אבל היא לא מביאה את כל זה, זה כאילו חברו עליו כל העזרה, אתה לא יודע מה היה, שאני מקצרת. לכן הסיפור הגרעין המהותי הרבה יותר ברור בתוספתא. מה עשו ישראל באותה שעה? מי שפסחות עליהם. לא נביאים ולא... יש, אם אין נביאים, אין בני נביאים, הם כתוב. זה נמצא בגרעין הזה. טוב. ראינו את ההבדלים, ראינו אותם בקיצור, בטיסה. הדבר המהותי ביותר שיש פה זה השאלה אם פסח הוא קורבן ציבור או לא. שזה ברור שכן בתוספת בירושלמי, ויש שתיקה על זה או דילוג על זה. הבבלי, אם נלמד מן השתיקה, אז ייתכן שהבבלי הוא סבור שפסח הוא לא קורבן ציבור. פה אנחנו באים בעצם לעיקר של העניין, מה זה באמת פסח? מה זה באמת פסח? זה קורבן יחיד או קורבן ציבור?
קורבן משפחה?
קורבן משפחה... זה נכון, אבל זה לא מספק, מפני שמשפחה יכולה להביא... כשמשפחה מביאה קורבן תודה או קורבן שלמים, אז זה לך משפחה, וזה לא מחייב את שאר המשפחות. זה קורבן שחובה להביא אותו כל משפחות ישראל ביום אחד בזמן אחד. זה קורבן יחיד או קורבן ציבור?
זה קורבן, זה ברית, כאילו זה משהו אחר.
נכון, זה משהו אחר, אתה צודק, זה משהו שאין כמו, אין אף קורבן כזה. אין שום דבר דומה לזה. שכל עם ישראל מביאים אותה, את הקורבן. עכשיו, קורבן ציבור פירושו שהוא קרב בשם הציבור. הכהנים מקריבים, מספר קטן של כהנים, הם מקריבים תמיד בשם כלל ישראל. אבל פסח כל עם ישראל מביא. כל עם ישראל למשפחות זאת אומרת, כל היחידים, או רוב ככל היחידים שותפים בהבאת הקורבן, הם מביאים את הקורבן. ומשפחה ומשפחה מביאה הקורבן. אבל כולם ביחד, כולם ביחד בזמן אחד, כאין ברית, אין דבר דומה לזה. מה זה? זה ציבור? אומרת התוספתא, אומר הירושלמי, ברור שזה ציבור, לא? זה כל עם ישראל.
זה שזה כל עם ישראל, מה זה
משותף?
זאת אומרת,
שזה
גם קורבן חגיגה.
סופר, טוב, אבל קורבן חגיגה...
זה גם מחלוקת. בבבלי לפחות, זה גם מחלוקת. קורבן חגיגה גם הייתה מחלוקת.
נכון. האם קורבן נכון? קורבן חגיגה... נעזוב, זה לא דומה. על פסח יש חיוב שלא דומה. זה לא דומה לשום דבר אחר.
זה מילה אנמית שכל ישראל אותי מפסח אחד.
כן, כל עם ישראל מביא את פסחיו, תיאורטית פסח אחד, ובעצם מחולק משפחות משפחות. אז אומר הבבלי, כנראה, שעצם העובדה שמביאים את זה באופן המוני ומשפחתי, וכל אחד, כל משפחה מביאה את הפסח שלה ואוכלת אותו, בבית אחד יאכל, מכל זה, זה כבר אומר שזה לא קורבן ציבור. קורבן ציבור, פירושו כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים ושני כבשים למוסף שבת שבאים בשם עם ישראל. לא עם ישראל בפועל עומד על התמידים והמוספים האלה. מקריבים אותם משמרות הכהונה בשם עם ישראל. אז פסח אי אפשר להגיד שהוא דומה לקורבן ציבור. זה כל עם ישראל מביאים, מביאים המוני פסחים. מה אומרת התוספתא והירושלמי, מה אומרים על זה? אבל כל עם ישראל ביחד מביאים את זה. מה זה? אם זה לא קורבן ציבור, אז מה זה קורבן ציבור? להפך, זה עוד הרבה יותר מזה. זה קורבן ציבור פלוס פלוס. כן, זה מובן העניין הזה? האם אנחנו מסתכלים על הכלל כעל אוסף של יחידים? או שיש משהו מיוחד בעצם העובדה שזה כלל ישראל? אתם רואים איך זה נוגע, נושק בשאלה אידיאולוגית, תיאורטית, שאלה שמרחפת היום בכל, בכל מיני הקשרים אחרים, נכון? זה ברור?
זה אמור להיות תלוי גם בשבת, כן?
בוודאי. בוא נראה עכשיו את ההשלכות על שבת. כשקבוצת כהנים זריזים קבועה וידועה מנוסה בעבודה, יודעת בדיוק את הגבולות, מקריבה תמיד תמידים ומוספים בשבת. קבוצה קטנה של כהנים במקדש, באופן סגור, כשהם יודעים בדיוק מה כן ומה לא, הם מנוסים ורגילים בזה. והתורה אמרה ככה, עולת שבת בשבתות. כשאתה אומר פסח בשבת, אתה אומר שמאות אלפי אנשים, אם לא מיליונים, יחללו שבת. מה, אתה הולך ללמוד את זה באמת בקש או בגזירה שווה? זה בכלל דומה אחד לשני? זה דומה אחד לשני ש-20 כהנים מקריבים תמיד במוסף, או ש-מאות אלפים עד מיליונים מעם ישראל שותפים בחילול שבת המוני? אני עכשיו לרגע באופוזיציה, כיתות בית שני, לא רוצה את כל השיגעונות האלה, טוב? כן? מה? או אני לא צריך להגיע עד כיתות בית שני מספיק, שחברו עליו כל העזרה. מה באמת? ריבונו של עולם. מה אתה אומר? הרבה מ-300 פסחים יש לנו בשנה ודוחים את השבת. איך אתה מדמה פסח המוני? שהוא חילול שבת המוני, מאות אלפים. תדמיינו את זה קורבנות הקבע, שזה קבוצה קטנה של כהנים בתוך המקדש הסגור, זה לא, עם ישראל לא מחלל שבת פה, כל עם ישראל מחלל שבת. איך אתה לומד דבר כזה מזה? אי אפשר ללמוד.
בצורה פרטנית זה מאוד הגיוני. אם מסתכלים על כל קורבן ביחס לבן אדם עצמו.
כן, אבל זה נכון להסתכל על זה ככה? זה לא. אתה, כי אתה מתאמן ומעמיד פנים, כאילו זה פרטני, כאילו כל עם ישראל מביא פסח אחד. זה כאילו. באמת יש פה חילול שבת המוני. וזאת השאלה שמשתקפת בסכינים. חברים צעירים, לטלטל בשבת ברשות הרבים בימי קדם, בימי חז"ל, היה כמו לנסוע בשבת בימינו. הסימן המובהק לפריקת העולם. מעשה במי שיצא לרשות הרבים עם תכשיט גדול ואסור, וראה חכם גדול מחכמי ישראל וכיסה אותו, ואמרו לו, זה לא בפרסיה. כן, אתם מכירים את הגמרא הזאת? לא מכירים אותה?
לא.
הרב ירובין, הרב המטל היה משתמש בה הרבה, שמי שמתבייש, כמה אנשים, הוא אומר, שמחללים שבת, יראו חכם גדול מישראל, רב ראשי, אדמו, מפורסם, מישהו שנרץ עליהם, הם יתביישו, הם יסתירו את הסיגריה, לא יהיה להם מלא. אז הם כבר לא מחללים שבת פרסה. כתוב בגמרא, עם רבי יהודה נשיאה, שמישהו הלך עם תכשיט שאסור ללכת לראשות הרבים, ראה את רבי יהודה נשיאה,
כיסה את אותו, שם על זה יד, כיסה, שהוא לא ילד. זה בגדר סנגוריה, כן? הרב מטרנזל היה מביא את זה תמיד. כמה פעמים שמעתי את זה. אם כן, לטלטל ברשות הרבים, אז פירושו של דבר היה פריקת עול. מי שפרק עול, טלטל ברשות הרבים. לטלטל בפרסיה ברשות הרבים. לנו קשה להבין את זה, אנחנו חיים בעולם של עירוב. חז"ל לא הכירו עירוב, לא ידעו מה זה. עירוב זה עירוב חצרות. עירוב, מה זה עירוב? איפה מערבים? רשות הרבים מערבים? לא מערבים רשות הרבים, לא קיים דבר כזה, לא עולה על דעתם. חצר לחצר, יש מבוי, לכל היותר, צורת הפתח במבוי, מה? הרעיון הזה של לערב יישובים שלמים, זה לא היה קיים, זה לא נמצא במראה, זה לא נמצא בפוסקים הראשונים. זה משהו, משהו מאוחר, זה כמו מכירת חמץ, כל מיני דברים מאוד מוזרים כאלה. שאני צריך, צריך הרבה הרבה יותר משבעה נקיים כדי להבין איך צמחו יתרים כאלה, ולמה. וזאת אחת הבעיות הגדולות שלנו, כי הרבה אנשים חילונים אומרים, טוב, אם אתם מסוגלים להתיר עירום בשבת, במכירת חמץ, במכירה בשבית, ועוד כל מיני דברים כאלה, יותר עסקה בריבית, וכל מיני פטנטים כאלה, אז תספקו לנו עוד כמה יתרים. תראו את הבעיות, אתם יודעים איך לעשות את זה, נכון? יש פה בעיה רצינית, אני לא נכנס לזה. בימי חז"ל לטלטל ברשות הרבים זה היה לפרוק עול. חלק שלא היה פרסיה, זה לטלטל ברשות הרבים פרסיה. אז הסכינים פירושו, כמו תרגמו את זה בלשון ימינו, כמו עם שלם ייסה עכשיו בשבת כדי להקריב פסח בשבת, אתם נורמלים? אני חושב על, על, על רבני ימינו. פסח בשבת, יהיה חילול שבת המוני, מה אתה תעצור את זה? איפה זה ייצר? יעשו דברים שאתה לא מתאר לעצמך. מה נעשה לעם שלא הביאו סכינים?
זה כמו פיקוח נפש היום.
מה זה
פיקוח? היום זה מאוד פשוט לי. שלראות רכב פה נוסע בשבת, שזה יישוב דתי, זה ברור שזה הרכב של היולדות, או של הביטחון, או הצבא, או זה.
כן, לעמוד
ענה. אתה מזכיר לי בדיחה. הבדיחה אמיתית אבל, הבדיחה אמיתית, נושא במשפחה של מתנחלים שנוסעה לתל אביב, ילדים בני 5, והם ראו את רידים. והם שאלו את ההורים מה זה הרובות האלה. אז ההורים אמרו להם, זה הגנרטור של תל אביב. אז אמרו הילדים, וואו, כמה תל אביב גדולה. אתה מבין? יש לי מעשייה אחרת על זה, שאני לא ערב לה. זה סיפור שאני יודע שהיה. תמימות של ילדי מתנחלים. יש לי מעשייה אחרת שאני לא בטוח ב-100%, אבל ככה שמעתי, סיפור. מספרים שפעם חברו תלמידי חפץ חיים והתאמצו מאוד וניסו לשכנע אותו, ופעם אחת הצליחו, והצליחו להביא אותו לווילנה לשבת. מרדים לווילנה. לבקר אותם, לדרוש להם, לעודד את רוחם, אני יודע מה. ובווילנה, חפץ חיים ראה מה שברבין לא היה. יהודים מחללים שבת, נוסעים בשבת, והוא בכה כל השבת. פעם אחרת, עבר זמן והפצירו בו עוד פעם, והוא נעתר להם, ובא לווילנה עוד פעם לשבת, וראו אותו ממרר בבכי עוד ועוד ועוד ועוד. אמרו לו, רבנו, עכשיו אתה בוכה עוד יותר מאשר אז. אמר להם, עכשיו אני בוכה כבר על עצמי, שאני כבר מתרגל. אני לא מדמיין בכל רבני ימינו ועוד כמה דורות לאחור, כולם זקני בטרה. אף אחד לא ירצה פסח בשבת. אם יגידו, אנחנו לא נשלוט בזה, זה יהיה חילול שבת המוני. וזה מביא אותי להשערה, לתשובה של פעם אחת חל 14
יום. הרב יכול להביא עוד מקורות לזה, של הטלטול לזה שטלטלו ברשות הרבים היה הסימן המובהק של...
הבאתי הוכחה אחת.
כמעט כל מסכת שבת עסקת ב...
תסתכל על המקום של טלטול ברשות הרבים תופס. רק תראה את המקום שהוא תופס.
יש מסכת ראובן שלמה ועוד כמעט יותר מחכים לתחת.
התחלת שבת, סוף שבת, סוף הירובין, משהו. מדהים לראות את ההיקף הזה. אנחנו בכלל לא מבינים את הדבר הזה. אנחנו בעולם שלנו זה תלוי, אני יודע.
למה
אישה בן אבויה? אני באמת קשה לי, אני משתדל לא לטלטל בשבת אף פעם. מאז שעמדתי על דעתי, לא טלטלתי בעיר, אבל יש לי על זה וורט גם כן, אפילו איזה רעיון של מחזה. אני חושב שכל העירוב הזה הוא בעצם בשביל נשות ישראל. כי עוד מעלתם הגברים אין להם שום בעיה להביא תלית שלהם ולהביא שחומה שלהם וסידור שלהם ללכה דודי ולקחת את זה אחרי הבדלה. זה שטויות להתיר את הלטל בשביל הגברים, הגברים לא צריכים את זה. מי שצריך את זה אנשים שיש להם ילדים ותינוקות ומוצצים וחיתולים. אם בלי עירוב בשבת, נשות ישראל אסירות בית בשבת קודשו של קודשי בריחו. ופעם אחרת אני אספר לכם את המחזה שיש לי בראש הזה. כן, שקודש הבריך הוא ינענה בראשו ויגיד ניצחו לבנותיי. וכי ניחה לקודש הבריך הוא שיהיו נשות ישראל אסירות בית בשבת קודשו. אין, מה יש סיבה להתיר עירוב, באמת. תיר עירוב זה רק נשים ותינוקות שלא יהיו כלואות, הן כלואות. במקום שאין עירוב, הנשים הן הכלואות. הוא עוד מעלתו ילך, יש בבית כנסת מספיק גם תליטות, גם הכל יכול להביא את זה מלפני כן. אין לו בעיה, יש לה בעיה.
לכן זה הרבה יותר מצומצם, זה
היה חצרות,
זה מחובות. נכון. בקדוש ברוך הוא נשיא את עם ישראל כאשר ניסה מנת האלה.
בדיוק. אז טוב, אני חושב שזה פשוט. עכשיו אני רוצה להציע פתרון לשאלה, איך קרה שפעם אחת חל 14 להיות בשבת ולא ידעו. אני חושב שזקני בתרעה, שככה אני רואה כמעט את כל גדולי הדורות האחרונים, הם עשו מאמצים כבירים שלא יצא פסח בשבת. איך עושים את זה? בדיוק. משחקים בעיבור החודש. מספיק לפסול כמה עדים. הייתה להם שיטה קבועה. איך להימנע מ-14 שלא יחול בשבת. כתוצאה מזה, כמעט בהכרח, הם לא יכלו למנוע את קציר העומר בשבת. והדמרות, והמחלוקת עם הבית עושים, הייתה על קציר העומר בשבת. כי אתה לא יכול גם להשקיע את המעמד שלך ש-14 לא יכול בשבת, וגם למנע את קציר העומר בשבת, זה כבר לא ילך. אז אתה, בשני הצדדים, אתה, נכון? זה ברור. ובכן, לפי עניות דעתי, אבל זה באמת לא מצאתי כתוב בשום מקום, זו סברה שלי, שזקני בתרעה ייצגו את הגישה שאומרת, צריך למנוע פסח בשבת. כמעט להטעות עדים, לשגע אותם, לעשות ככה, את כל מרחב התמרון שיש לחכמי ישראל בקביעות הלוח כדי למנוע פסח בשבת. שעדי החודש יעידו בשבת, זה כמה עשרות אנשים. אפילו קציר העומר בשבת זה קבוצה קטנה. פסח בשבת זה חילול שבת המוני. זה מאות אלפים. על זה אי אפשר לשלוט. ולכן, פעם אחת חל 14 להיות בשבת, לא הצליחו. פעם אחת זה התפספס. הם פשוט לא הצליחו, בכל התרגילים של העולם לא הצליחו, ופתאום, והתברר שפסח יחול השנה בשבת, וכבר הרבה שנים שזה לא קרה, המון, הרבה יותר ממה שאפשר לדעת מה לעשות, כי הם כל כך התאמצו שזה לא יקרה. וזה כדי ליתן גדולה להילל, מה שאומר הירושלמי, כדי ליתן גדולה להילל. זאת אומרת, פעם אחת לא הצלחתם בתרגילים שלכם, כדי שהשאלה הזאת תעלה על השולחן, כדי שיקום הלל ויורה בהלכה. כי התחמקתם מזה, ניסיתם למנוע את ההתנפשת הזאת, ניסיתם לפתור את זה. בפעם אחת לא הצלחתם, ניתן גדולה מילה. ככה אני מבין את פעם אחת. בכל, נכון? פעם אחת. בתוספתא, בירושלמי ובבבלי. פעם אחת חל. והירושלמי שואל, איך זה יכול להיות? הרי זה אמור לקרות ש... פעמיים בשתי שביעיות שנים, נכון? בלוח שלנו, אנחנו יודעים מראש מתי זה יהיה. זה צפוי. זה יכול להיות. בלוח שלנו, תקנו אותי, נו, למה אתם לא צועקים? לא בט"ו פסח. נו, מה זה אומר? שאחד השיקולים בלוח הקבוע הזה, למנוע פסח בשבת.
פסח י"ד.
כן, יכול להיות בשבת. לא בט"ו פסח, נכון. לא יכול להיות בערב שבת. לא יכול להיות בערב שבת. נכון שערב שבת מבחינות מסוימות הוא עוד יותר קשה. נכון? כי למה? מה?
אבל הלוח קורבן זה כבר הרעב.
בגלל הצליעה.
אבל הלוח תוקן שלא
היה בית
מגלח.
מה?
הלוח
תוקן
שלא
כבר
לא
היה בית מגלח. זה לא כבר... ברור, זה מאוחר, זה רב סדיגה. עצם העובדה שיש לנו לא עדו ראש לא בידו פסח מראה שיש שיקולים כאלה? למה שלא יהיו שיקולים כאלה בזמן הבית?
האבא המנה שלהם הייתה, אבל שידחו כולם לפסח שני, מה הייתה האבא המנה שלהם?
לא, 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 לא. האבא המנה, זקני ותרה לא ידעו מה לעשות. הם נכשלו. פעם אחת קרה שלא הצליחו. עכשיו הם לא יודעים מה לעשות. והוויכוח נמשך כמו הוויכוח מהסוג הזה. שבועיים. התווכחו שבועיים. מה לעשות? מה נעשה? מה נעשה? נתחל לפסח שני, מה נעשה? הם היו בוויכוח והם לא יצאו מהפלונטר. זה פלונטר. זה פלונטר לא פחות מהרכבת ממשלה בישראל, נכון? זה פלונטר. כי אם אני צודק שהתאמצו למנוע אותו ופעם אחת לא הצליחו, אז ברור ששומו שמיים על זאת ועכשיו מתחילים ויכוחים אין קץ, והוויכוחים הגיעו עד יום שישי. ומסתתרת דרמה גדולה מאחרי העניין הזה, וכשברגע האחרון זה הוכרע על ידי הלל, כבר לא היה זמן להביא סכינים. ואז סף כל העסק הזה של הסכינים, הסכינים הם בעצם הגילוי של השאלה, של ההבדל, של הפער העצום בין מאות אלפי קורבנות פסח, לבין קורבן תמיד אחד ומוסף שבת תמיד אחד ועוד אחד ומוסף שבת שניים. זה ארבעה קורבנות על ידי קבוצה קטנה של כהנים. זה לא משפיע על חיי עם ישראל. זה לא חילול שבת המוני. איך אתה לומד אחד מהשני? זאת השאלה שם. והנה בואו תראו את זה בירושלמי. מה אומר הירושלמי? איך דוחים את הלימודים שלו? אמרו לו, כבר אמרנו שיש ממך תוכנת. התחיל דורש להם מיקש ומקל וחומר, מגזירה שווה. אני מדלג. אמרו לו, כבר אמרנו אם יש תוכנת מבבלי. היקש שאמרת יש לו תשובה, לא אם אמרת בתמיד שכן יש לו קצבה. אלה שני כבשים ועוד שני כבשים. תאמר בפסח שאין לו קצבה, זה מאות אלפי קורבנות. פה זה חבוי. כמו שזה חבוי בשאלה אם זה באמת ציבור. איך זה ציבור? זה ציבור? זה דומה לציבור? זה לא דומה. אז אם כן, מאחרי הנימוקים האלה, האם זה קורבן ציבור או לא, וההבדל בין ירושלמי ובבלי בעניין הזה, תאמר בפסח שאין לו קצבה, וטלטול הסכינים, אנחנו רואים את הבעיה האמיתית, בכל עטיפה. הלשון של חז"ל היא לשון, ככה, חדה, דקה,
והיא לא מספרת סיפור. את הדרמה, קצת יש סיפור, בירושלמי, בבבלי, בבלי הזה וכל זה, אבל עדיין הדרמה בכל עוצמתה לא מסופרת, מפני שהדרמה האמיתית היא מאות אלפי קורבנות, וחילול שבת המוני, ואת זה אתה רוצה ללמוד באמת מתמיד וממוסף, ומקורבנות קבועים שיש להם קצבה ושהם אף אחד לא מטלטל סכינים עבורם ולא כל עם ישראל בא בהמוניו. איפה עוד רואים את התופעה הזאת? בסוגיה אחרת, בסוגיה של סמיכה על בהמה ביום טוב, בעזרה. המחלוקת הראשונה, נכון? מה הנפקמינה? רואים שם בסוגיה מה הנפקמינה. מי שאסרו לסמוך על בהמה ביום טוב, גרמו לזה שהמקדש יהיה שמם ביום טוב. כי אנשים יבואו בחול המועד. המוני האנשים יבואו בחול המועד. ואז יום טוב במקדש כמו שבת. ואז אומרים, או, כל אחד עושה לו שחיטה לעצמו, הוא עושה, וקירה לעצמו הוא עושה. ורק בית המקדש סגור. כמו תורנות שבת. אתם מבינים שיש שם מחלוקת על זה שמאות אלפי אנשים לפי אותם חכמים שהתירו לסמוך, שאמרו סומכים על בהמה ביום טוב, פירושה של דבר, שמאות אלפים יבואו. מאות אלפים יבואו ביום טוב? יש לנו בעיה. אלה שאסרו לסמוך לא רצו את זה, כי למה? כי לא נשלוט בזה. זה לא ייגמר בזה שהלל הזקן יביא את הבהמה שלו וחשקש או לא יחשקש בזנבה. זה לא ייגמר שם, זה מאות אלפי אנשים. וזה היה בבא בן בוטה, שהביא כל צום קידר שבירושלים, והעמיד אותם בעזרה ואמר, כל הרוצה לסמוך יבוא ויסמוך. מתלמידי שמי שידע שלך כהלל, מה זה ידע שלך כהלל? לא ייתכן שהמקדש יהיה סגור ביום טוב. לא ייתכן שהוא יהיה נפעל בתורנות שבת וכל אחד ישחט לעצמו. בלשון הגמרא, במקום שקירתך פתוחה, איך ייתכן שקירת רבך תהיה סתומה?
כמו סוג של עת לעשות להשם.
כן, אבל זה, להפך, אלה שגזרו לא לסמוך, שאסרו לסמוך, רצו באמת למנוע. ברור, זה לא איסור דאורייתא להשתמש בבהמה. זה למנוע חילול יום טוב המוני בבית המקדש. וזה יום טוב. אז ברור שזה הסיכוי. פסח ושבת זה חילול שבת המוני. אף פעם לא, אי אפשר לשלוט את זה. אני אתן לכם דוגמה בת ימינו. יותר מפעם אחת חל ראש השנה יומיים בצמוד לשבת שלושה ימים. מה עושים במדינת ישראל בחלב? מה הרבנות הראשית אומרת? לא מקבלים במחלבות. פעם היו מחלבות שהיו מקבלות והיו מחלבות שלא מקבלות. ומי שרצה ידע שאין חרוד מקבלים, ופה לא, ושתי לא, ורחובות לא, ומהדרין, לא היה כתוב מהדרין, אבל ידעו איזה מחלבה, מאיזה מקום. אין בעשרות, ממש בדור האחרון, אף מחלבה לא מקבלת. אין חלב. שלושה ימים לא מקבלים חלב. אי אפשר לא לחלוף את הברות. מה קורה? אתם יודעים מה קורה?
שיש מכשירים שעון שבת, שעושים גוי. יש גם מכשירים שעון שבת שעושים.
יש?
יש מכשירים שעון שבת שחולים.
אבל המחלבות סגורות, לא מקבלים. מה הם עושים? אתם יודעים מה הם עושים?
שופכים.
מה?
שופכים.
לא, השתגעתם? כן, שפכו. היה שערוריה ששפכו. אבל הרוב לא שופכים. הרוב הרפתנים בארץ סוחרים. מחליות מיוחדות עם מנועי קירור וחילול שבת פי כמה יותר גדול כדי לשמור על שני ימי יום טוב עכשיו. שאלתי כמה פעמים, יום טוב שני של ראש השנה, הלכות ברורות על ידי גוי. למה לא לקבל מחלבות, יביא, תגידו הרבנות הראשית, ביום השני של ראש השנה, מותר על ידי גוי, לפי הלכה. שהנהגים יהיו גויים, תדאגו שהנהגים של המשאיות, במקום שנהגים יהודים ניסעו במשאיות האלה, שעם הקירור המיוחדות, ורק תנו ולא תקבל, תדאגו שביום טוב שני של ראש שנה, יום שישי, יקבלו את החלב במחלבות על ידי גויים.
חלב עקום.
לא, זה לא חלב עקום. יום טוב זה חלב עקום. לא נכון. לא נכון, זה חלב שחל על ישראל למאדרים. זה שהגוי מוביל את זה, הוא פורק את זה, זה לא נהיה חלב הכל.
לא חלב את זה בעצמו?
גם לא, הוא לא חלב את זה, וזה לא שלו. אין פה חלב, אפילו לא שמץ של חלב הכל. אתם יודעים מה התשובה? אי אפשר לשלוט בזה. חלק יהיו יהודים, אנחנו לא נדע עד הסוף, לא פתוחים לשום דבר. אנחנו עושים... אין סומכים על בהמה ביום טוב, כן, ואין פסח בעוד שבת, אין, אנחנו מיישרים קו שלושה ימים, אנחנו לא מוכנים להיכנס לזה. שמה שהיה, תמיד זה מדרון חלקלק, זה אף פעם לא ייגמר איפה שאתה רוצה. זה מה שאמרו לי. אתם מבינים, זה לא על כל עם ישראל מביא קורבנות, אלא זה רק על כמה מאות נהגים, שהרבנות תגיד גויים, ונגיד שמתוך כמה מאות יהיו באמת גם חמישה יהודים. אז לא, הם לא מוכנים לקחת את זה אחרי. אבל אתם הרי יודעים שזה גורם לחילול יום טוב ולחילול שבת יותר גדול, כי שלושה ימים מסתובבות מסעיות ככה סביב, 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 לא מעניין אותנו. מימינו. לכן אני חושב שזה הראש של זקני בטרה. הם לא רצו שזה יקרה. כי אי אפשר לשלוט על זה. ברור. וכשזה פעם קרה, הם לא ידעו מה לעשות. הלל אמר, זה, יש לנו בשנה יותר מ-300 פסחים כאלה. אמרו לו, מה זה דומה? תאמר בתמיד שיש לו, לא אם אמרת בתמיד שיש לו קצבה, תאמר בפסח שאין לו קצבה. אתה מביא פה על מאות אלפי קורבנות. עשרות אלפי קורבנות, מאות אלפי אנשים, אולי יותר. לך תדע כמה. אם כן, זאת הבעיה. כן קורבן ציבור, לא קורבן ציבור. אפשר ללמוד את זה מתמיד. ללמוד את זה מתמידים ומוספים זה חידוש מרחיק לכם. עכשיו בואו נגיע לגזרה שווה. רגע, קל וחומר. לא, הקל וחומר והגזרה שווה הולכים ביחד. כמה פעמים במועדו כתוב בפרשה, אתם כבר יודעים? בדקתם?
כן.
כן?
שבע.
מה?
שבע.
מה?
לא.
כמה פעמים במועדו כתוב במדבר ט'?
ארבע.
ארבע פעמים. מדבר שם המשאבים בהר סיני בשנה השנית לצדם ארץ מצרים בחודש הראשון עם אור ויעשו בני ישראל את הפסח. במועדו. כתוב מלא וו. ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו. נכון? פעמיים ראשונות, בוו, ככל חוקותיו וכל משפטיו, תעשו אותו. ברור שיש פה הדגשת יתר של במועדו. זה לא פעם אחת שכתוב. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב-14 יום בחודש הזה בין ארבעים תעשו אותו במועדו. נכון? זה ייתור ברור והדגשה מפורשת. מה שנקרא מופנה, נכון? זה... אין צורך להדגשה הנוספת הזאת, כבר נאמר במועדו פעם אחת. אז זה מקביל לתמיד במדבר כ"ח, את קורבני לחמי להישרך ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. איך אני יודע שבמועדו הזה כולל שבת? כתוב אחר כך, עולת שבת בשבתו, מלבד עולת התמיד. חטא ונשכל, זה עולת התמיד בשבת כתובה בפירוש. אז ברור שבמועדו של תמיד זה שבת. וכשהתורה מדגישה בפסח במועדו, פעמיים, בעשייה, בציווי, ברור שיש, שזאת הכוונה, אבל זה לא מספיק. והיא אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, והקריבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו אנשים האימה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? פה זה חסר, מעניין. למה ניגרע? בניגרע זה חסר.
גם את הסוג ג' זה חסר.
מה?
את הסוג ג' זה לא חסר?
כמו שכתוב אצלי, לא, בוא נראה. מה? כתוב אצלי.
פרויקט השו"ת זה לא חסר.
מה?
פרויקט השו"ת זה לא חסר.
בוא נראה, בוא נראה.
לא יודע, יש לי חברות על המנת.
השניים הראשונים מלא.
ככה בפרויקט השו"ת.
בואו נראה, בואו נראה בפנים, רגע דרחקו, בואו נראה בפנים, הראשון מלא, השני חסר, נכון, השני חסר, מעניין, מעניין, וואו, פרויקט השו"ת לא בסדר, תפסנו אותם,
פרויקט השו"ת שלי זה חסר גם את הגימל.
בסוג ג' חסר.
תקנו את זה כנראה בפרויקט השני.
טוב, בקורן זה חסר עכשיו, רגע, שנייה, אני צריך לבדוק אם כך עכשיו את ברויר.
יש
פה איפה. מה? איפה ברויר? איפה ברויר? לא, ברויר שלי נמצא... טוב, יותר עד שאני אסביר לכם איפה נמצא, אני אגיד את זה בעצם.
אבל זה כמו ששם אותו.
הראשון, הראשון מלא, השני חסר, השלישי חסר, והרביעי חסר. אז אין הבדל בין קורן לברויר, יש בעיה בפרויקט השו"ת.
תקנו אותה.
תקנו אותה בגרסה 20.
תקנו אותה בגרסה 20.
טוב, תפסנו, יפה.
לא, 21 זה
משהו. אפילו אסור לסמוך על דפים. צריך לבדוק, תמיד צריך לבדוק. אז הראשון הוא מלא. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, והוא אולי ההדגשה. כי ב-14 יום בחודש הזה, בין הארבעים, תעשו אותו במועדו, היה טבעי ופשוט וברור, ומספיק היה בפסוק ב' להגיד, ויעשו בני ישראל את הפסח. וכ"ח
זה מופיע גם מלא.
נכון, מה?
בפרק כ"ח.
ובמדבר הוא מלא. ולכן זאת הגזירה השווה, מעניין. זאת ההדגשה של התורה. אבל במועדו הראשון שהוא מלא כבדיוק כמו בתמיד. ובתמיד כתוב עולת שלום בשבתו. אז ככה עובד הלימוד. עכשיו, אני רוצה שתראו למה נקרא לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל. ובסוף, מה המשמעות של למה נגרע? אנחנו לא נהיה חלק מהברית. לכן נותנים להם פסח שני. אתם מוציאים אותנו מהברית. אנחנו לא נהיה שותפים בברית. בגלל שאנחנו טמאים, זאת הטענה שלהם. פסוק י"ג, והאיש השירות האור בדרך לא היה וחדל לעשות הפסח. ונכרתה הנפש האימי עליה. כי קורבן השם לא יקריב במועדו חטאו יישא האיש ההוא. זאת אומרת, יש קשר בין הקראת לבין המועדו. זה באופן פורמלי שני לימודים שונים, אבל זה בעצם מתחבר. נכון? הלימודים האלה מתחברים. איך? הפעם הרביעית שכתוב במועדו, כתוב בקראת. זאת אומרת שהתורה מדגישה את חיוב הקראת, יוצא הדופן במצוות עשה, שתי מצוות עשה של התורה, רק ברית מילה ופסח, שהם מצוות של ברית, שיש עליהם חיוב קראת, ומדגישה את מילת במועדו, על מי שאין לו הסבר נאות, שהוא מוציא את עצמו, נכון? מוציא את עצמו מהכלל זה פה. אז כשהילל אומר, נאמר במועדו ונאמר במועדו, ואומר, מה אם תמיד שאין חייבים על עשייתו כרת דוחה את השבת, פסח שחייבים על עשייתו כרת, נודעים שידחה את השבת, וסמוך לזה גזירה שווה, בירושלמי בסדר הזה, בתוספתא, קודם מועדו ואחרי זה כרת. וככה זה בבבלי, נכון? מועדו ואחרי זה הכרת. בין כך ובין כך מועדו מתחבר לכרת. כי הפעם הרביעית שהמילה במועדו כתובה זה בכרת. אז זאת אומרת, ההדגשה של התורה את הכרת הולכת יחד עם הדגשת במועדו. וזהו, עד כאן, עד כאן העבודה הבסיסית שלנו, וניסיון להסביר למה זה קרה פעם אחת, ומה קרה שם, ולמה זה הגיע לרגע האחרון. עכשיו, אני שואל אתכם, מי בית המדרש...
מה ב... למה הכרת הגיעה רק עכשיו?
עוד פעם, הכרת הרי בפרשה שבתורה נובע מזה שאנשים הטמאים אמרו, אנחנו, אתם מוציאים אותנו מהכלל. ואז התורה אומרת, לא, לא מוציאים אתכם מהכלל. אבל מי שמוציא את עצמו מהכלל, חייב כרת. ושם עוד פעם, פעם רביעית, המילה במועדו. אתה רואה איך זה מתחבר? עכשיו אני בא לנקודה המעניינת, אחת הנקודות המעניינות פה ביותר, וזה מי בית המדרש שמביא את כל הסיפור הזה.
איפה?
כל הסיפור הזה על הלל ובני בתרה...
אהבות של הכתב, של שאלת, אה?
כן.
ביחס לדחיות שירושלמי מביא...
ביחס ל...
לדחיות שכתוב ברוזמי. הדחייה שתמיד זה קודשי קדשים ופסח קודשים קלים, זה גם לא איזושהי... דחייה, זה לא מצדיק את זה,
מלכות שמצלים. כן, נכון, זאת אומרת, זה תשובה על הכרת. זה תשובה על הקל וחומר, אז מה אתה אומר שיש לזה עוד?
לא, כמו שהרב אמר, תמיד יש קצבה, בדחייה הראשונה, גם בדחייה השנייה, אולי צריך להוסיף לזה, שתמיד זה קודש הקודשים, הם פסח לקודשים קלים.
נכון. ואז קודשים קלים מובאים על ידי המוני אדם, נכון. זה יכול להתחבר לזה. מי בית המדרש שמביא את כל הדבר הזה?
הדוגלים בלימוד הדוגלים במעשה?
אלה שאוסרים לטלטל סכינים. אלה שאוסרים לטלטל סכינים. מי זה? לא, זה לא רבי יהודה. מה? רבי עקיבא. רבי עקיבא. אני עדיין איש של ספרים, אתם תמצאו את זה עם חשבים שלכם יותר מהר ממני. הוויכוח האדיר הזה בין רבי אליעזר ורבי עקיבא, אני רגע אומר את השורה התחתונה, לפי רבי אליעזר יש בעיה להביא סכינים? יש בעיה לטלטל סכינים? מכשירי מצווה דוחים. מה הבעיה? מה זאת אומרת שלא הביאו סכינים? תביאו סכינים! ברשות הרבים? תביאו אותם ברשות הרבים, שכולם יראו. רבי אליעזר, השמותי, בית שמאי ירושלמי. אתם יודעים שבית שמאי ירושלמי?
כן.
אתם יודעים?
לא.
טוב, בית שמאי ירושלמי, בסדר? הלל גר ביריחו. כתוב במפורש בכמה מקומות, זה מופיע אותו סיפור, מעשה שהיו בעליית גג ביריחו, ויצאה בת קול ואמרה, יש אחד שראו איש תשעה עליו שכינה, נתנו עיניים בהלל הזקן. הלל גר ביריחו. ובית הלל ובית שמאי, לפי יבמות, לא חיו באותו מקום. כשני בתי דינים בשתי עיירות, בשני מקומות, יש ויכוח עם זה, כמו שני בתי דינים בעיר אחת או לא. הלל חי ביריחו, ובית שמאי היו ירושלמים. בירושלים היה רוב לבית שמאי. כמו ב-18 דבר. בירושלים היה רוב לבית שמאי. השמאים הם ירושלמים, הם ממשיכי החשמונאים. אני לא, לא עכשיו לברר את כל זה, זה ארוך. אבל, כרגע ניקח את זה כהלכה. רבי אליעזר הוא שמותי, המסורת הזאת, הוא לא שמותי רגיל, זה לא בית שמאי, מסורת בית שמאי הרגילה. משהו שקצת דומה לבבא בן בוטה. בבא בן בוטה שהיה מתלמידי שמאי, אבל ידע שהלכה כהלל, ולא רק שהוא התיר את השמיכה, אלא הוא עשה מעשה. רבי אליעזר מתיר מכשירי מצווה. עד איפה מתיר רבי אליעזר מכשירי מצווה?
לא להביא את זה, לזרוף את זה
נאחים. נכון, נכון. זה נראה לי כסוג של, מחזה כזה. של, באו לרבי אליעזר ואמרו לו, אין סכין למול. אמר להם, תעשו סכין. אמרו לו, כל הסכינים פה, אף אחת לא מושחזת. אמר להם, תשחיזו. אמרו לו, המכשיר של ההשחזה לא תקין. אמר להם, תקנו אותו. בשביל זה צריך להדליק אש, אמר, תדליקו אש. אמרו, אין עצים, אמר, תביאו עצים. אין עצים מוכנים, תחרטו עצים. נכון? זה הסיפור של רבי אליעזר. במקומו של רבי אליעזר היו קורטים עצים לעשות פחמים, לעשות ברזל, כדי למול בשבת. שזה איזה שרשרת שאומרת, אני לא יודע אם תיאורטי הוא מעשי, כי במקומו של רבי אליעזר כך נהגו, פירושה של דבר, שרבי אליעזר אמר, לא יעלה על דעת, אני לא רוצה לשמוע שום תירוץ. שום תירוץ שלא מעלים בשבת. אז לפי רבי אליעזר יש בעיה לטלטל סכינים? מה הבעיה? כמו לשחוט את הפסח, כך לטלטל את הסכינים. כל הבעיה היא לפי רבי עקיבא. ומזה אני מבין, שמה? שהסיפור כולו בא מבית מדרשו של רבי עקיבא. רבי עקיבא מספר, הבית מדרשו של רבי עקיבא מספר את הסיפור עלילנו. כולל את המידות ואת הדרשות. גרעין הסיפור בא מבית מדרשו של רבי עקיבא. כל ההבדלים שראינו הם הבדלים קטנים במהות, יש מעט מאוד הבדל. הדרשות הן דומות. זאת מסורת שבית מדרשו של רבי עקיבא מביא את הסיפור עלילנו. כי בבית מדרשו של רבי אליעזר אין שום מקום ושום משמעות לשאלה. הסכינים, אין בעיה. מה זה לטלטל? לטלטל, ודאי לטלטל. ועכשיו תשמעו את עוצמת הזעזוע ואת עוצמת ההתנגשות על הסכינים האלו.
רבי אליעזר יתיר גם אם אפשר לעשות את זה בלי לך לשם, גם אם אפשר לשים את זה לפסים?
בוודאי. הוא אומר לכרות עצים לעשות פחמים.
כן, אומר, אין, אבל אם היה סכם בעיה, מתיר לך.
אז זאת השאלה שם ברבי אליעזר דמילה, אם תלתל אותו מכוסה או מגולה. רבי אליעזר אומר לי, תלתל אותו מגולה. תראו שאני מתלתל.
החשד אבל.
תראו שאני מתלתל. אתם כולכם תראו. אני מתלתל כמו עם התמימות שאמרת. זה מכשירי מצווה. אתם, עכשיו, רבי אליעזר לא נעצר פה. רבי אליעזר, מה עושים בשבת של סוכות? עולים על העץ וכותפים לולבים. מה זה? אי אפשר לעשות מערב יום שבת? בטח שאפשר. אין לך לולב, תפס על העץ, תוריד אותו. זה רבי אליעזר. זה לא יאומן כי יסופר. אנחנו, קשה לנו להבין את זה בכלל. אני רוצה שתבינו את עוצמת ההתנגשות. תקשיבו רגע, רק שאני אזכר איפה זה בדיוק.
סמכי
עמוד ב'. פסחים, מה? סמכי עמוד ב'. זה סמכי עמוד ב' באמת?
כן. משנה
מתחילה לסמכי עמוד. כן, אלו דברים בפסח, נכון. אלו דברים בפסח דוחים את השבת. שחיטתו וזריקת דמו ומיחוי קרבה והכתר את חלבה, אבל צליאתו והדחת קרבה אינם דוחים את השבת. הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחים את השבת. רבי אליעזר אומר דוחים. אמר רבי אליעזר, ולא דינו, מה אם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת, אלו שאין משום שבות לא ידחו את השבת? אמר לו רבי יהושע, יום טוב יוכיח שהתירו בו משום מלאכה ואסור משום שבות. אמר לו רבי אליעזר, מה זה יהושע? אמר, היה רשות למצווה. שיב רבי עקיבא ואמר, אז את הוכיח שהיא משום מצווה והיא משום שבות ואינה דוחה את השבת. אף אתה אל תטמע על אלו שאף על פי שאין משום מצווה ואין משום שבות לא ידחו את השבת. אמר לו רבי אליעזר, ועליה נידן, מה עם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת? הזעה שהיא משום שבות אינו דין שדוחה את השבת? אמר לו רבי עקיבא, או חילוף, מה עם הזעה שהיא משום שבות אינה דוחה את השבת? שחיטה שהיא משום מלאכה אינו דין שלא תדחה את השבת? אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, עקרת מה שכתוב בתורה במועדו, בין בחול בין בשבת. אמר לו רבי, יבא לי מועד לאלו כמועד לשחיטה. אתם רואים את הבמועדו? אין מועד לאלו. את זה אפשר לעשות מיום שישי. אז זה לא כלול בתוך במועדו. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת, נכון? אתם תמעתם מה רבי אליעזר יגיד. אתם אמרתם את זה פה. מישהו אמר את זה פה. מה, גם מה שאתה אמרת, נכון? מה ש... אפשר להביא, גם מה שאפשר להביא מיום שישי, הוא יתיר להביא בשבת. מישהו אמר, לא זוכר פה. ההיגיון אומר, כמו רבי עקיבא, אנחנו, אבל זה היגיון שגדלנו עליו. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת, שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת. מה דוחה את השבת? מה שכלול בתוך מילת מועדו. אז ממועדו מקיף הרבה יותר ממה שחשבנו. הלאה, פה מופיע הלכה זו מתעלמה מבני בתרה. זה מתחילת הגמרא על המשנה הזאת. עכשיו אני עובר לאן? לתגובה של רבי אליעזר. התגובה של רבי אליעזר, איפה זה?
בשחיטה
היא שבתני, בשחיטה תהיה לי את הטוב, וואו. נורא. פשוט נורא.
זה בסמכתת עמוד
א'. איפה?
סמכתת עמוד א'.
סמכתת עמוד א', אתם מוצאים יותר טוב.
רבי עקיבא,
השפעה
שלי.
אתם
מבקשים.
לא, ברור. הוא הופך סדרי עולם. מכשירי מצווה, מכשירי מצווה. פה זה כבר הגדרות, כבר מכשירי מצווה שלפני שחיטה, מכשירי...
טוב, רבי אליעזר גם עושה כל מיני תולי עיניך וקבוקולים.
מי שישב 14 יום בסוכה אחת ולא יצא ממנה, אז הוא גם יכול לבנות אותה בשבת, נכון? אני חושב שרבי אליעזר תופס את הסוכה, את מצוות המועדים כמו קורבנות. זה דוחה שבת, הם וכל מכשיריהם, אבל אתה יושב בסוכה אחת 14 יום ואוכל, 7 ימים ואוכל 14 סעודות ולא זד משם. כי זה, יש... כל פעם שאני שומע דיבורים על קדושה עילה של סוכה, אני חושב על רבי אליעזר. אצלנו רוצים לתפוס את החבל משני צדדיו. ברגע שאתה תופס סוכה, שהסוכה היא סוג של בית, ודווקא רבי יהודה, אז אין סיבה לא לשבת, לא לאכול ב-14 סעודות באותה סוכה. הרי רבי אליעזר אוסר לבנות סוכה בכל המועד, כי זה לא סוכה ל-7 ימים. סוכה זה כמו קורבן אצלו, ולא כן אצל רבי עקיבא ואצל שאר חכמי ישראל. הלאה, אני רוצה להראות, השיב רבי עקיבא ואמר, תניא, אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, בשחיטה ישבתני, בשחיטה תהיה מיתתו. אמר לו רבי, אל תחפירני בשעת הדין, כך מקובלני ממך, זעה שבותי ואינה דוחה את השבת. הרי אגמרי, טוב, גמרא דנה אם זה אגמרי באמת או לא אגמרי באמת. אתם מבינים? בשחיטה היא שבתה לי, בשחיטה תהיה מיטתו. אתם קולטים את זה? הגמרא יודעת מה קרה לי עם רבי עקיבא בסוף, נכון? הגמרא כבר יודעת את זה. הגמרא במקום אחר, בסנהדרין סמכת, אומרת, רבי אליעזר בשעת מיטתו אמר להם,
שאתה יודע כשאני לא יודעת ספרי תורה,
תמעני אם ימותו מיטת עצמם. אמר לו רבי עקיבא, שלי מה הוא? אמר לו שלך קשה משלהם. אבל לפי הגמרא בפסחים, זה לא התחיל בתנורה של הכנעי ולא בנידוי בכלל. חברים, התנורה של הכנעי זה רק משהו שהכריע את ה... נו? הקש ששבר את גב הגמל. זה התחיל במכשירי מצווה. זה התחיל במחלוקת על במועדו. בשחיטה ישבתני, בשחיטה תהני, אתה תוארה בי, אל תחפירני בשעת הדין. עכשיו נקרא לכם את הירושלמי. באותו מקום, אתם בטח תמצאו אותו. אני אגיד לכם לפי איזה מילים תמצאו אותו. 13 שנה היה עושה רבי עקיבא אצל רבי אליעזר ולא היה משגיח בו.
וגם בפסחים?
כן, זה באותה סוגיה, באותה סוגיה בפסחים.
רבי עקיבא זה
שמדבר חבילים, נכון, זה הכל רבי עקיבא. איפה זה בירושלמי? נו, הנה, מצאתי. וואלה, לפניכם. פרק ו' הלכה ג'. 13 שנה עשה רבי עקיבא, נכנס אצל רבי אליעזר, אליעזר, בארץ ישראל, השמיטו את האלף הראשונה, אליעזר, ומזה יצא בסוף אליעזר. כי גם כשלא היו מבטאים את העין, זה יצא אליעזר. אליעזר של האשכנזים בא משם. 13 שנה עשה רבי עקיבא, נכנס אצל רבי אליעזר, ולא היה יודע בו. וזו היא תחילת תשובתו הראשונה לפני רבי אליעזר. פעם ראשונה שרבי עקיבא קם והתווכח עם רבו. אחרי 13 שנה. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, הלא זה העם אשר מאסת בו, צנעת וילחם בו. גל בן עבד ואנשי שכם, ככה? להביא פסוק כזה? זה פסוק נורא. זאת אומרת, מה רבי יהושע רוצה לומר? עד עכשיו לא היה יודע בו, זאת אומרת, לא החשבת אותו. הוא ישב ושתק וחשבת, טוב, איש המבוגר הזה, אז מה? עכשיו נראה אותך מולו, למה הוא אומר לו, צנעת וילחם בו? פירושו, אני רבי יהושע סבור כמוהו. עכשיו יש לך עסק לא עם רבי יהושע לבד, ולא עם רבי עקיבא תלמידך לבד, אלא עם איתנו ביחד, ואיתנו ביחד זה רוב נגדך. זה מה שכתוב כאן. אנחנו מכריעים אותך. רבי יהושע, דמות מובהקת מבית הלל, מפורש בעלות שהוא מבית הלל. כמו שרבי אליעזר שמותי, כך רבי יהושע מבית הלל. רבי יהושע מבית הלל אומר, דעתו של רבי עקיבא נכונה, אנחנו רוב, אנחנו מכריעים נגדך. תשמעו איזה מילים, הלא זה העם אשר מאסת בו, לא התחשבת בו, לא שמת עליו, צנעת וילחם בו. לא תוכל להילחם בו כי אנחנו רוב. זה שרבי עקיבא, רבי יהושע ורבי עקיבא התחברו, נוצר רוב נגד רבי אליעזר, ותנורו של הכנעי זה ממש סוף, 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 סוף הסיפור. זה התחיל במכשירי מצווה ובסכינים. זה הלך על סכינים מפה עד שם. ותשימו לב שגם תנורו של הכנעי זה יותר מרחיק לכת של רבי אליעזר. שהוא מתיר להכשיר תנורים בצורה... כן, לפי רבי אליעזר, אפשר לחתוך אותו חוליות. מי שאין לו יכולת כלכלית, וזה משמעותי, לבנות תנור חדש, נכון? זה היתר. רבי אליעזר מתיר שם. כל תהרות שתהיה רבי אליעזר, שרפו אותם באש. חכמים החמירו. גם פה רבי עקיבא מחמיר. הוא אומר לו, עד כאן שחיטה, לשחיטה יש מועדו. אם אני מדייק את הלימוד של הלל, שהוא במועדו, אז לשחיטה יש במועדו. אבל לי מועד לסכינים כמועד לשחיטה. וכיוון שהסיפור על זקני הלל וזקני בטרה נגמר בכל המקומות בסכינים, והוא מובא בהקשר של האיסור לטלטל סכינים, סכינים צריך להביא מראש, כשהתורה אמרה במועדו היא לא התכוונה לאפשר חילול שבת המונים, רק את מה שהכרחי, וזה מקופל בתוך מילת מועדו. אבל אם מועד לאלו כמועד לשחיטה, ברור שהסיפור כולו בא מבית מדרשו של רבי עקיבא. וזה לא ראיתי בשום מקום כתוב.
אמרת, אוקיי. בירושלמי אבל זה עניין של עבודה בקודשים, זה לא עניין, זה לא קשור לטלטול בכלל.
עוד פעם?
לא, לא משנה, טוב שיש.
לא, לא, ארבעת הסכינים.
לא, לא, בסדר.
ארבעת הסכינים. ארבעת טלטול הסכינים. טלטול הסכינים זה המקום שהתנגשו לראשונה רבי אליעזר ותלמידו רבי עקיבא. רבי יהושע תמך ברבי עקיבא. הדרמה שם היא לא פחותה מתנורו של אחנאי, כי הוא זה מה שלפי הבבלי בסנהדרין יאמר להם בכניסת שבת של מיטתו, הוא כבר אמר לו פה, בשחיטה ישבתני, בשחיטה תהיה מיטתו, היה נוצר קרע בין רבי אליעזר ותלמידו המוברק, הוא התחבר לרבי יהושע, זה לא קרה בתנורו של אחנאי, זה קרה הרבה קודם, זה קרה בסכינים, והסיפור על הלל ובני בטרה, כולל הדרשות והלימודים, מובא מבית מדרשו של רבי עקיבא, כך מסרו את הסיפור. כי לפי רבי אליעזר, אין שאלה שהלל אמור לשכוח משהו. אם נשאל את רבי אליעזר, הלל לא שכח שום דבר, ומעולם לא הייתה בעיית סכינים, והתשובה על הסכינים זה, תביאו אותם. מה הבעיה? מכשירי מצווה דוחים. כן, לכן הסיפור כמו שהוא לפנינו לא יכול לבוא מרבי אליעזר, כולל הדגשת במועדו עם הגזירה שווה, והכל הולך על במועדו ארבע פעמים במועדו, אבל היא מועד לאלו כמועד לשחיטה. זהו, זה מביא אותנו פתאום אחרי שלמדנו את הסיפור בגרסאותיו הברורות, פתאום הוא מתחבר עם סוגיה אחרת, כבירת ממדים, באמת כבירת ממדים, של רבי אליעזר ורבי עקיבא, שבא רק, נגענו עכשיו בשפיץ שלה. כן.
רבי אליעזר, לא תהיה לו שום בעיה עם הסכינים, אבל בשאלה הראשונית של הפסח בשבת, הוא גם יכול לטעון שפסח זה בכלל לא מצווה שדוחה את השבת. לא שום הכרח.
אבל הוא אומר, כל הכיוון שלו הוא הפוך. שלא רק שפסח דוחה את השבת, ולא רק צירה עומר דוחה את השבת, אלא גם שתי הלחם, וגם מצה, וגם שופר, וגם סוכה, וגם לולב. הקו של רבי אליעזר הוא הפוך. רבי אליעזר הוא רדיקלי. הוא הולך עד הסוף. כל מצוות החגים, הם בכל מכשיריהם.
אז במחלוקת עם בני בטרה רבי עקיבא, הוא כן בגלל זה את השיטתו, כי הוא בכלל רוצה להתיר את הפסח בשבת.
זאת אומרת, רבי עקיבא מבין את זקני בטרה. רבי אליעזר מייצג את ההפך הגמור. אז יכול להיות שרבי אליעזר המסורת שלו היא משמי ולא מיני. וזה קשור לעוד סוגיה גדולה. שמי הוא זה ש... מביא את ה... כמעט בכל המקומות, יש מקום אחד שהוא כנראה גרסה מוטית. שמאי הוא זה שמביא את ההלכה שנלחמים בשבת, נכון? נלחמה בשבת? ממצור יריחו, עד רידתם אפילו בשבת, זה ההלכה של שמאי. רבי אליעזר, שהוא שמותי, גם התיר לטלטל נשק בשבת. אליעזר הוא הרדיקלי בעניינים האלה. ואנחנו עוד נראה, כי זה, זה פשוט עולם ומלואו. אז מה שאני מציע ש... יש עוד מספיק זמן, נכון? עד אחרי החג. עשינו משהו לפסח, שהוא ישמש אתכם קצת בכל מיני מקומות שתוכלו להביא קצת רעיונות. חידושים. יש לי הרבה דברים על פסח, אבל זה כתוב בספרים וכתוב במאמרים שבאתר. אני מציע שבפעם הבאה אנחנו באמת נעסוק בהרחבה במחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא על מכשירי מצווה.
קשור יום העצמאות.
בנשק זה יהיה קשור. אם אתם רוצים, אולי אתם רוצים להתחיל מהמלחמה בשבת, אז זה יהיה יותר טוב. אולי נתחיל משם. אז תעזבו כרגע מכשירי מצווה, ותעסקו בשאלה של, של מלחמה בשבת. האם מלחמה בשבת זה פיקוח נפש? זה דין בפיקוח נפש? זה הרחבה של פיקוח נפש? או זה הלכה בפני עצמה? זו הלכה נתעלמה מחכמי ישראל דורות על גבי דורות, עד שבאו הרב גורן והרב נריה ונחלקו בה. ממש ככה. כן, פעם אמר לי רב אברהם שפירא, איך אפשר להמציא הלכות צבא כשלא הפכי אלפי שנים? היה לו רוח הקודש. הרב גורן היה רוח. אז הרב גורן סבר שמלחמה בשבת זה אוטרה ולא דחויה, כי זה בא מהסבר מיוחד של אדרי דתא אפילו בשבת, שזה לא בא מפיקוח נפש. זה לא הרחבה של פיקוח נפש. וזה עמד לנגד עיניו כשהוא ייצב הלכות שבת בצהר. זה לא אומר שהוא יתיר הכל, אבל הוא, זה, כל הזמן זה עמד לנגד עיניו שבעצם מלחמה בשבת זה לא דחויה אל האותרה. וזה הקל עליו להתמודד. הרב נריה, הוא כתב את זה במאמר, הרב נריה יצא נגדו בחריפות, כתב מאמרים, בסוף יצא כספר, מלחמות שבת, הרב נריה נגד הרב גורן. לא, אני לא צוחק, זה רציני מאוד. הרב נריה אמר, מה פתאום? זה הרחבה של פיקוח נפש, לא עלי על הדעת שזה משהו בפני עצמו. ואני, כשהייתי מרכזניק, התלהבתי מהרב נריה. וכשבאתי לישיבת הר עציון, ממש בהתחלה, הרב עמיטל ככה הביא לי ראייה ממחילתא לחזק את הרב גורן. אחד מה... במרכז הרב, הישיבה ליטאית, הייחוד של הרב קוק ושל הרב ציודה לא היה בעניינים כאלה. והם לא עסקו בהם כל כך. בענייני הלכה היינו משנה ברורה. ודענו משנה ברורה, למדנו משנה ברורה. איך לומדים ישיבות ליטאי ההלכות? לומדים משנה ברורה. ואני בא לישיבת הר עציון, פתאום אני פוגש את הרב עמיטל. חוויה אחת זה המלחמה בשבת. בפעם הראשונה שישבנו בהכנות לקראת הגיוס, הרי המחזורים הראשונים התגייסו קודם לצבא. עשו את הטירונות קודם, הם באו אחרי טירונות. ברוך השם, בזכות זה הישיבה היא נראית אחרת גם. הצבא מחק את כל השטויות של התיכון, ולא היינו צריכים להתעסק בענייני משמעת. אף פעם אחת, מהמחזור הראשון ועד עכשיו. לא, כמעט לא. האווירה נהייתה רצינית. בזכות זה שהם הלכו קודם לטירונות, אני אומר לך, אני הייתי שם. המחזורים הראשונים הלכו קודם לטירונות, הצבא פשוט מחק את כל השטויות, וזהו. ואחר כך, כשכבר באו קודם לישיבה, כבר הייתה אווירה בישיבה. אבל בהתחלה. אז בימי עיון, בהכנות לקראת הצבא, פתאום נתקלתי שרב עמיטל חושב כמו הרב גורן בפשטס. אחר כך בעוד בכפר עציון, באיזה ליל שבת, אני רואה את הרב עמיטל פותח בקבוק יין ככה, עם האותיות הכתובות. אחד מנסה פרצוף של משנה ברובן מבועל, והרב עמיטל רואה את הפרצוף שלי ואומר, יש דגול מרובו והשם מכיר. עם תנועת היד שלו, הייתה לו תנועת יד כזה, יש דגול מרובו. איפה שמעתי דבר כזה שסומכים על דגול מרובה נגד משנה ברובן? אני, זה בכלל לא היה בהתחלה של המחשבה, חינוך התורני שקיבלתי. זה... למדתי. עכשיו, ואז עיינתי עוד פעם בסוגיה, וראיתי עד כמה הרב גורן צודק, בסדר, זה אחר כך כבר. זה כבר שלב למדני, אבל קודם היה לי השוק הזה של לפגוש איש כמו הרב עמיטל, שהיה בקיא בשוטים כמעט כמו הרב עובדיה, אבל אף פעם הוא לא הסכים לתת את זה שיעור. הוא היה קורא שוטים כמו ספרי רומנים. זה סיפר לי אחר. הרב הקרני מקירת שמואל, שלמד תוך עברותה בחברון. על יד המיטה הם היו מסודרים לו, כמו שקוראים רומנים היה קורא שוטים. זה באמת סיפורים, זה דרמה, נכון? אז מה שאני מציע זה באמת מלחמה בשבת. המלחמה בשבת זה הסוגיה בפרק א' בשבת, כן? ותשימו, צריך להשוות את הירושלמי עם הבבלי, כי יש הבדל בין הירושלמי, הבבלי מדבר רק על ערב שבת, הירושלמי מדבר על שבת, ואז לראות איך זה מופיע ברמב״ם ובטור, ומה אומר הכסף משנה על הרמב״ם או בית יוסף על הטור, נדמה לי שזה כסף משנה. איך, האם יש מחלוקת בבלי וירושלמי או לא? בנושא המלחמה בשבת. בסדר? זה, אם תכינו את זה, השאר כבר נמריא בשיעור, כן? עכשיו זה, לא, 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 תעשו עוד צעד. ותלכו לסוגיה בשבת פרק שישי, המשנה המפורסמת על האם נשק זה תכשיט או לא. כולל איך, כולל אין מקרא יוצא מדי פשוטה, שמשם זה נלמד. כן? שרבי אליעזר מתיר, אומר תכשיטים הם לא, וחכמים אומרים אינם אלא לגנאי, ולומדים מישעיהו הנביא, מחזון אחרית הימים. לומדים הלכה בשבתות רגילות מחזון אחרית הימים. שאם זה תכשיטים, אז למה צריך לחטט אותם לחרבות? אפשר להמשיך לצעוד עם נשק כמו משמר המלכה ויקטוריה, נכון? אם זה תכשיטים. אם הנביא אומר לחטטו חרבותם, סימן שאינם אלא לגנאי. זה נימוק של חכמים נגד רבי אליעזר. אז אני רוצה שם את הרצף בין שמאי הזקן ואדרידתא לבין רבי אליעזר שמתיר לטלטל נשק. שזה מתחבר מאוד ברור לסוגיה שלמדנו היום, אתם רואים איך, כן? כי זה נוגע לטלטול, לטלטול הנשק, תפיסת רבי אליעזר. בשלב שאחר כך נלך לשתי הסוגיות העצומות של רבי אליעזר דמילה וסוכה פרק רביעי, של סוגיות מקבילות. בסדר? זה מובן? עכשיו אני לא יכול לגמור שיעור כזה, כלומר הוא שיעור שלפני שבת ויקל, בלי להגיד לכם משהו על המתך מלאכות.
ועת.
מה?
את ועת.
מה?
ועת,
ועת. עת ועת ועת. כבר ספרת אותה?
שמעתי. אני לא בודק שוב.
אה, אתה לא בודק. שמעת ממני? כן?
הוא מערב יחס.
את המשכן, אותו לו, ואת מכסהו, את קרסה ואת קרשה. אתם סופרים? אתם סופרים או לא סופרים? את המשכן, אותו לו, ואת מכסהו, את קרסה ואת קרשה, ואת בריחה, ואת עמודה ואת אדניו, את הארון ואת בדיו, את הכפורת ואת פרוכת המסך, את השולחן ואת בדיו, ואת כל כליו ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת ואת בדד ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך הפתח ופתח המשכן ואת מזבח העולה ואת מחבר המחושת אשר לו את בדד ואת כל קהילה ואת הקיו ואת קנו 31? כן?
כן.
מה? כן. את כלי חצר, את עמודה ואת הדניה ואת מסך שער לחצר, את יתדות את המשכן ואת יתדות החצר ואת מיתריהם, את בגדי השרד, לשרת בקודש, את בגדי הקודש בארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. אז אני ספרתי אותם כבר לפני שנים רבות, ידעתי שהם 41. ולא ידעתי למה חז"ל אמרו 40 חסר אחד, כשברשימה יש 40 יותר אחד. עד שיום אחד יירשם את עיניי, להבין שאני תקוע עם רש"י לבגדי השרד. רש"י אומר שבגדי השרד זה כיסויי מסעות. אבל אונקלוס תרגם את בגדי הקודש. זאת אומרת, בגדי השרד לשרת בקודש, דהיינו את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לחיים. ה-39 מתחלק לשני ענפים. בדיוק כמו הוצאה והכנסה. האחרון מתחלק לשניים. וקפצתי מזינקתי משמחה, ואז באתי לנצורים, ושאול ברוכי שידיו רב לו עם הרב כשר וענייניו בתורה שלמה, אומר לי, יש משהו אצל הרב כשר, משהו אני זוכר ממדרש הגדול, פתחנו הרב כשר, בסוף שמות, יש מדרש הגדול, זה מדרש תימני, מדרש הגדול. מדרש הגדול מביא את זה בדיוק, 39. עכשיו, 39 פה, הם במסגרת, זה הדבר אשר ציווה השם. למעלה כתוב שבת, אלה הדברים אשר ציווה השם. ומשבת כתוב רק, לא דברו יש. אומרת המחילתא, אמר רבי, אלה הדברים, מכאן ל-39 אבות מלאכה שאמר להם משה על פה. מה המחילתא הבינה? שכמו שיש רשימה של 39 בזה הדבר, במשכן כך הייתה רשימה של שבת, באלה הדברים. ורק לא תבערו אש, זה אחד מתוך הרשימה שמופיע, ואז נשאלת השאלה, למה? אבל הייתה שם רשימה שנאמרה על פה. בבבלי זה מופיע בצורת גימטריה של אלה, אבל גימטריה של אלה זה קישוט. זה נלמד מהשוואת אלה הדברים לזה הדבר. ובירושלמי, רבי יוסי ברבי חנינה, שהוא כנראה בנו של רבי חנינה שהיה תלמיד של רבי, אמר, אלה הדברים אין כתוב כאן אלא, זה הדבר אין כתוב כאן אלא אלה הדברים, לרבות אבות ותולדות. ברור שמשווים את רשימת שבת עם רשימת, זה הדבר. אבל אלה הדברים זה ריבוי, אז זה רומז שיש יותר מ-39, יש גם תלדות. זה הלימוד. לא נחה דעתי, וגיליתי את הרשימה הזאת בסוף פקודי עוד הפעם. וזה כבר לא כתוב אפילו במדרש הגדול. והביאו את המשכן אל משה. את האוהל ואת כל קידן, קרסיו קרשיו, בריחה במודה באדמה. זה קוראים בתורה, שמים לב דברים כאלה. אותה רשימה מופיעה, פחות שלושה, יותר שלושה. בגלל שבפקודי זה הכל חומרים, אז הוא מביא בסוף, נגיד שני מכסים, כי זה חומרים שונים. והוא מביא כלים נוספים. הוא מוסיף שלושה פרטים, התורה מוסיפה שלושה פרטים. וכשהיא מוסיפה שלושה פרטים, היא גורעת שלושה פרטים. היא מבליעה את הבדים של השולחן ושל מזבח הקטורת, שהם אותו חומר ומעץ, כן? ומחברת את היתדות. עשיתי את שתי הרשימות, 39-39, שבשימת פקודי יש פלוס שלושה פחות ושלושה חסר, כן? זאת אומרת שהתורה עצמה שומרת על מספר סגור מקודש. התורה עצמה, זה לא מדרש, התורה עצמה. שומרת על המספר המקודש, כשהיא מוסיפה שלושה, היא מורידה שלושה. זהו, זה הדבר. זה הדבר. עכשיו, זה כתוב, באתר שלי תמצא את המאמר, זה פונקט מיוחד שבת ויקל עם סיום מסכת שבת. בדף היומי, נכון? כן.
יש מישהו שלא יכול לשאול לערבית? נעשה פה?
אתה לא יכול? יהיה לנו מניין? אחד, שתיים, לא יכולים. בסדר.
מה אתם מניין?